אנחנו נלמד את ההפטרה של פרשת בלק, שזה נמצא בספר מיכה. ההפטרה מתחילה בפרק ה' מפסוק ו'. נותן לפני זה כמה מילים, הקדמה לנביא מיכה, שיש לנו אותו פעם ראשונה, אנחנו נפגשים בנביא מיכה בהפטרה הזו. הנביא מיכה היה משבט יהודה. העיר שהוא היה גר בה, כתוב, היה גר בעיר שקראו לה מרישה בערך חבל יהודה, והרמב״ם בהקדמה שלו לספר משנה תורה, שהוא מביא את השרשרת הדורות, 40 דורות של מקבלי התורה מדור לדור, אז אחד ממקבלי התורה זה הנביא מיכה. הוא היה מקבל של ישעיהו הנביא ובית דינו, מי שבא אחריו זה הנביא מיכה. הוא היה חי בתקופה של בית ראשון, בערך 170 שנה לפני חורבן בית ראשון. בדור שלו המלכים, היו עוד נביאים בדור שלו, היה הנביא היחיד, היה הנביא הושע, נביא ישעיהו, שהזכרנו כרגע שהוא היה מקבל ממנו, והנביא עמוס. הוא היה הצעיר מבין הנביאים בדורו. המלכי יהודה בדורו היה המלך עוזיהו, סיפרנו עליו על הצרת, שהייתה לו, המלך עוזיהו, והמלך יותם, אחז וחזקיהו. אלו ארבעת המלכים שהיו בתקופתו של הנביא הושע, של הנביא מיכה. ספר מיכה, ספר קצר, יש שבעה פרקים בכל הספר. ספר הזה יש את הנבואות שלו. הנבואות שלו, הנושאים המדוברים בכללות בנבואות שלו, יש שם הרבה דברי תוכחה על מלכי יהודה. ועל הפורענות שהקדוש ברוך הוא יביא על החטאים שלהם בתקופה שלו, גם על עשרת השבטים ועל דברים שהם לא בסדר בין אדם לחברו. יש שם ביטויים מאוד מאוד חריפים בנביא מיכה. הוא מדבר גם על דברי פורענות שיהיה לאומות העולם לעתיד לבוא, ויש הרבה מאוד דברי נחמה על אחרית הימים שגם הנביא מיכה מביא. יש עוד פעם אחת שאנחנו מזכירים בהפטרה קטע קטן מהנביא מיכה, שזה נמצא ביום כיפור. יום כיפור במנחה, הרי ידוע שההפטרה היא מפטיר יונה. מפטיר יונה, כשמסיימים אותה, מסיימים בי"ג מידות שנמצא מספר מיכה. זה עוד פעם שאנחנו נפגשים עם הנביא מיכה. הנבואה הנוכחית שאנחנו נלמד, שזה בעצם ההפטרה של פרשת בלק, הנושא שלה זה גם נחמה וגם מוסר. יש שני חלקים. החלק הראשון, מדובר בתקופה התקופה הראשונה של מלך המשיח, של הגאולה. התקופה הראשונה של הגאולה זה החלק הראשון של ההפטרה. החלק השני, יש שם סוג של ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, דברי מוסר שהוא מביא, אבל יש שם גם משולבים דברי חיבה רבים, כפי שנראה בעזרת השם. נראה את ההתחלה של ההפטרה. הפסוק הראשון הוא בפרק A, פסוק ו'. הוא מדבר על השליטה של עם ישראל לעתיד לבוא, בתקופה הראשונה של הגאולה, על אומות העולם. אז הפסוק אומר ככה: והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, כטל מאת אדוני, כרביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. מדבר כאן על עם ישראל, אלו שישארו, שארית יעקב, זה אלו שישארו מבני יעקב ויהיו בחיים בתקופה הזו של התחלת תהליך הגאולה. הם יהיו יהודים שהם נמצאים בקרב עמים רבים, שזה כולל את גוג או המלאכים שנמצאים איתו. הם יהיו דומים, עם ישראל נמשלו פה כמו טל או כמו רביבים, רביבים זה גשם. דהיינו, כמו גשם או כמו טל שיורד מנמעלה, דהיינו, מה התכוון לומר המשל, הם לא תלויים באף אחד, הם מקבלים כוח רק מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא. שלא יקווה לאיש ולא יאחל לבני אדם, עם ישראל, הביטחון שלהם, בציפייה שלהם, תהיה רק לקדוש ברוך הוא שהוא יושיע אותם מכל האומות, מכל העמים, ולא שום לסמוך חס ושלום על אף אחד אחר. גם לא יהיה מצד שני תקווה לאף אחד מהאומות שהם יצליחו לעשות משהו לעם ישראל, כי כולם ירגישו ויהיה בולט בעולם שהכל זה רק מעת השם. יש על הפסוק הזה, יש באריכות שלמה שהרבי באחד השיחות שלו דיבר על ההפטרה של הזום ועל הפסוק הראשון, וכמו שאמרנו שההפטרה הזו מדברת על התחלת הגאולה. רואים פה שעדיין יש אומות העולם, ונראה בהמשך שאפילו צריך להילחם עדיין עם אומות העולם. מצד שני, יש בבני ישראל גם כן דברים, כמו שהוא מזכיר, שצריך להוריד מהם. זאת אומרת, לא ניגענו לשיא השלימות של הגאולה, מדברים עדיין במצב שיש עדיין שעיריות של עניינים לא טובים. ואף על פי כן, גם בתקופה הזו, מדבר הפסוק על הביטחון שצריך להיות בקדוש ברוך הוא, ויש, לא רק צריך להיות, אלא ביטחון שנמצא בעם ישראל, באופן כזה אשר לא יקווה לאיש. ולא ייחל לבני אדם. דהיינו שמדובר כאן שהיהודי אין לו שום, הוא לא סומך על בני אדם או על דרך הטבע בשום דבר. עכשיו, מה הוא בא לשלול כאן, כפי שהרבי ביאר? הוא אומר, יש מצבים שאדם נשען על ענייני האנשים והטבע ובדברים האסורים. על זה יש פסוק שהנביא אומר, ארור מי שיבטח באדם ושם בשר זרוע. אז בדברים האסורים ברור שלא מדובר כאן. כאן הוא אומר, גם במצבים כאלה, שעל פי תורה מותר שיהיה יקווה לאיש. ואף על פי כן אומרים בתקופה הזו שלפני ביאת משיח, אשר לא יקווה לאיש, גם בדברים המותרים. מה הכוונה? הרבי מסביר שיש השתדלויות שאדם על פי טבע צריך לעשות. כדי להתפרנס הוא צריך להשתדל, ללכת לרעיונות עבודה, ולהיות בקשר עם כל מיני אנשים כדי שיעזור לך בחיים. ואיך אתה מסתכל על האמצעי הזה? עם ישראל הסתכלו עליהם שהם בעצם, זה רק ביטוי של הקדוש ברוך הוא. זה לא עזרת איש. נכון שאני בפועל צריך לפנות לפלוני ולאלמוני כדי להצליח, אבל זה לא פלוני ולא אלמוני. עם ישראל יחיה כמו במצב כזה, שלא יקווה לאיש, לא יהיה שום משענת ומחשבה, יש פה איזה איש שצריך להישען עליו. זה עצמו, המצב הזה, שנתייחס לטבע, שהטבע הוא ביטוי של אלוקות. אין לטבע איזשהו כוח בעצמי עצמו. וזה בעצם מה שמדובר על התקופה שלנו היום. אנחנו בתקופה שלנו היום, מה שנדרש, שיהודי רוצה להשתחרר מכל העניינים המבלבלים והמפריעים, זה לחיות בצורה כזו. הכל מנהל הקדוש ברוך הוא. גם אם אתה בא במגע עם כל אנשים, הם רק זרועות שהקדוש ברוך הוא שולח לעולם. לא מעבר לזה שום דבר. לחיות בצורה כזו, זה נותן הכנה מושלמת יותר לגאולה. נראה עוד פסוק אחד, פסוק זין. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, כאריה בבעמות יער, ככפיר בעדרי צון. אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל. כאן הוא מתאר את כמו שאמרנו, עדיין יש גויים, עדיין צריך ללחום איתם, עדיין צריך לשלוט עליהם. אז הוא בא ואומר, עם ישראל באותו זמן, בתחילת ההכנות לגאולה, עם ישראל יהיו בצורה כזו שהם יהיו בגויים, אבל הם ישלטו על הגויים. הם ישלטו על העמים רבים, באיזה רמה? כמו אריה בבעמות היער. כמו אריה שהוא מלך החיות, והוא שולט על כל חיות היער ואין לו חשש מאף אחד, ככה עם ישראל יגבר על אומות העולם ולא יחשש מאף אחד. אותו דבר, כי כפיר בעדרי צון. מה זה כפיר? כפיר זה אריה צעיר. אריה הצעיר הוא עדיין לא טורף חיות ביער הגדולים, לכן הם לא פוחדים ממנו. אבל מי כן פוחד מהכפיר? זה הצון. כי הוא קטן, אז מה שהוא יכול לטרוף זה רק צון. אז לכן, כשמדובר על האריה, אז המשל הוא שמי פוחד מהאריה, בעמות יער, כל הבהמות. כשמדובר על הכפיר, מי פוחד ממנו זה העדרי צון. עם ישראל יהיה דומים, או כמו הכפיר ביחס לעדרי צון, או כמו האריה ביחס לבעמות יער. מה הנקודה במשל? אשר אם עבר ורמס, דהיינו, אם האריה רעב, והוא ברגליים שלו רומס את הבהמה, את הצום, וטורף אותו. אז הוא לוקח אותו, טרף, הוא טורף אותו, לוקח מהבשר ומביא לגורים שלו, ואין מציל. אין אף אחד שיכול לשחרר מהידיים של האריה כשהוא תופס מישהו. זה בעצם אומר הנביא, ככה עם ישראל בתקופה הזו, הם יהרגו באויבים שלהם באופן כזה שאף אחד לא יוכל לעכב ולעצור אותם. הם יעשו את זה בצורה כזו שזה יהיה כמו אריה בבעמות יער וככפיר בעזרי צור.